אחרי שהתחלנו בשבוע שעבר שמחה בנותינו, התחלנו בענייני חג השבועות. אז חשבתי להמשיך, לא בענייני חג השבועות כל השנה, אלא להמשיך ומה שתמיד אני רוצה, אבל ככה אני רוצה לנצל את המקום ואת ההזדמנות ואת האווירה ללמוד מסביב ללוח השנה. לא מסביב לפרשה, אלא מסביב ללוח השנה. מה נזכור כל ימי חייך, נזכור ככה את... לעסוק בכל מסביב לתאריכים. ו... זה לא תמיד סביב המועדים עצמם, זה גם סביב דברים נוספים שאנחנו פחות מודעים להם, וימי השנה נותנים לנו כוחות גדולים. והעיסוק מסביב ללוח, שהוא גם מקשר אותנו גם לפרשות וגם לדברים האחרים, אני חושב קובע ברכה מיוחדת לעצמו, אז אני רוצה להתחיל את זה בהמשך לשיעור הקודם, בהמשך לחג השבועות. בשיעור הקודם, כשעסקנו בחג השבועות, הזכרנו את המחלוקת המפורסמת בין הצדוקים והפרושים. הייתה מחלוקת בהבנת תארוך חג השבועות. נכון? האם יש לחג השבועות תאריך בתורה? או שבתורה לא ניתן לו תאריך והוא צריך לחול תמיד ביום מסוים בשבוע, שיצא אגב יום ראשון. נזכיר לרגע את המחלוקת הזאת, זאת מחלוקת מאוד 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 יסודית. והיסטוריה שלמה מתרחשת בעקבות המחלוקת הזאת, והאמת היא שאם דיברנו על לוח השנה, מסביב למחלוקת הזאת התיישב לוח השנה העברי. מסביב לחג השבועות. וזה שייך דווקא למוצאי חג השבועות, לימי התשלומים שאחרי, ואני אזכיר את הדברים. גמרא מספרת במסכת מנחות, בדף סמכי, היא מביאה דברים ממגילת תענית. ושם כתוב כך, שמי שמונה בניסן ועד סוף המועד, זה 14 ימים, משמונה בניסן עד פסח, ומשם עד סוף המועד, לא מספידים ולא מתענים, אלו הם ימים מיוחדים, ולנו נשאר מזה שאיננו אומרים תחנון בכל הימים האלה. בפסח ודאי, אבל גם בימים שלפני פסח. אינני נכנס למה קרה מראש חודש ועד שמונה, וזה הגמרא עוסקת לפניכם. גם זה קשור לניקוח בין הצדוקים לפרושים. משמונה בניסן ועד סוף המועד, מה הסיבה לחג הגדול? איתותיו חגה דשבועיה. איתותיו חגה דשבועיה, הפירוש הוא התיישב חג השבועות. נקבע חג השבועות. בעברית אחרת, נקבע שחג השבועות הוא בו' בסיוון. ועכשיו האזכור של הדיון, שהיו ביתוסים אומרים, צדוק וביתוס, עצרת אחר שבת, עד שניצחו מפרושים, ובאותו הזמן קבעו את הימים האלה כימים שאסורים להספד ותענית וכו', וקבעו את התאריך. הפירוש שהיו צדוקים אומרים עצרת אחר השבת, נזכיר לעצמנו לרגע את הדיון. הפסוק אומר שמהחל חרמש בקמה ממוחרת השבת, מתחילים לספור שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. נכון? בשבוע שעבר עסקנו בזה קצת בתוך המכלול. היום ניכנס לזה, כי מזה אני רוצה להיכנס לכל עניין הביקורים, וזה עיקר ענייננו היום. אז בפסוק כתוב שממחרת השבת עד ממחרת השבת השביעית, שבע שבתות תמימות יהיו. מסבירים הביתוסים, הם כנראה קבוצה בתוך הצדוקים הגדולים יותר, זו מחלוקת צדוקים פרושים, בלשון הגמרא ביתוסים פרושים, שהפירוש של הפסוק הוא כפשוטו, ששבת הכוונה היא שבת בראשית. ואז מה המשמעות? שפסח חל, אינני יודע באיזה יום, הוא יכול לחול בכל יום. ואני מזכיר כאן תזכורת חשובה, לנו יש כלל ידוע שיש ימים שבהם פסח לא יחול, לא עדו ראש ולא בידו פסח. אבל בשביל המשך הסיפור, ומה שנקרא בשביל המתח, בשביל המשך הסיפור אל תשתמשו בכלל הזה, כי זה כלל מאוד מאוחר. וחל פסח גם ביום שישי וגם ביום רביעי, הכל יכול לחול. פסח יכול לחול ביום שישי, עוד מעט נראה את זה, אחרת לא נבין את הכל. משלב מאוד מאוחר נקבע הכלל שלפיו סודר בלוח שלעולם לא יחול פסח בבית ד' ובא, אבל אנחנו עוד לפני השלב הזה. ואז באו הצדוקים והסבירו את הפסוק פשוט. פסח חל, לא יודע באיזה יום בשבוע, באותה שבת לאחר הפסח, בהגיעכם לאותה שבת, ממחרת השבת, שזה תמיד יום ראשון, כלומר יש כאן יום קבוע, סוגריים. למי שכבר מרגישים פה זכר ליום ראשון שבא ממקומות אחרים, לא מבית ספרינו, הם לא מתבלבלים בכלל. כי מביתוסים וצדוקים מתפתח מה שמפתח אחרי זה את היום ראשון. והוויכוח הזה הוא לא פשוט בכלל, כאן יסודות של כל לוח השנה ושל אושיות ישראל בכלל, של קיומים. זה נראה כאילו משהו צדדי. נגיע לזה עוד מעט. סביב הדברים האלה נרצה לעסוק גם בלוח השנה, כי אין, כל יום הוא עולם שלם. אז צדוקים אמרו, כשחל פסח ביום שחל, מחכים לאותה שבת בשבוע, לזה קוראים שבת בראשית. זה נקרא שבת בראשית כי זה היום האסטרונומי של שבת, זה לא קשור לתאריך שבית הדין קובע בעיבור החודש, זה לא קשור לראש חודש. וביום השבת ממתינים למוחרתו, ובמוחרת השבת מתחילים קצירת העומר וספירת העומר. משם סופרים שבע שבתות תמימות, עד ממחרת השבת, שבת בראשית, השביעית. ואז תמיד יחול חג הביקורים מתי? גם ביום ראשון. כי יום החמישים יחול תמיד במוצאי השבת השביעית. כמו שהזכרנו, זאת אומרת, אין תאריך לחג השבועות? שואלים מוצדוקים אותי, אתה שואל, התורה לא נתנה תאריך. היא אמרה משבת לשבת, אין תאריך, נכון? והתווכחו פרושים עם הצדוקים, ובסוף הוויכוח, כשניצחו הפרושים את הצדוקים, איתותם חג הדישועיה. עכשיו מבינים את המילה איתותם? התיישב חג השבועות בתאריך קבוע. לא ביום, אלא איתותם חג הדישועיה. שהיו הפרושים טוענים שפסח נקרא שבת, וממחרת השבת הכוונה היא ממחרת הפסח. היסטורית אגב, זה מאוד חזק הטענה, כי באמת, פרשנית אני מבין את הצדוקים, בהרגשה. כשיהושע מגיע לארץ, בגלגל, כתוב שממחרת הפסח התחילו לקצור. אמרו להם הפרושים, אתם רואים שזה הולך לפי ממחרת הפסח? אמרו להם הצדוקים, טענה של הישיבה עוברת. חכמים, מי אמר לכם ששם זה כבר היה שבת? אמרו להם הפרושים, אז באמת, אז היו תולים את זה בזה שזה יצא שבת, ממחרת הפסח, זאת אומרת שהעיקר זה עניין הפסח, אז הולכים לפי ממחרת הפסח. טוב. מה מביא את הצדוקים ואת הפרושים לוויכוח הזה? באים הצדוקים וטוענים טענה מאוד מעניינת. באים הצדוקים ואומרים, רבותיי, חברינו הפרושים, אנחנו מתפללים עליכם. אתם, איך אומרים היום? אתם דתיים אתם? אצלנו ספירת העומר זה ספירת העומר. אנחנו רגועים עם ספירת העומר. אתם יודעים למה לא מברכים שהחיינו עם ספירת העומר? אומרים הראשונים כדי שנזכור שספירת העומר זה פרס ניחומים עצוב מאוד. אילו היינו זוכים, זה היה קצירת העומר. כאן קציר השעורים הוא נקודת בסיס. אתם זוכרים איך מתחילה מגילת רות? והם באו בית לחם, מתי בית לחם? בתחילת קציר שעורים. בעולם חקלאי, בארץ חקלאית, החל חרמש בקמה, שמניפים את החרמש, והקמה מתחילה את כל תבועתה, את קציר השעורים, זה, זה, זה יום שנותן את, את כל הברכות, את כל התפילות, הכל, הכל, הכל ממתין לרגע הזה. ועכשיו התבועה והכל. קצירת העומר היא אירוע חשוב מאוד. היא מתרחשת לא בשבוע, אנחנו בפסח. קציר העומר הוא אירוע שמתרחש לא בבית המקדש. הוא אירוע שמתרחש איפה? בשדה, בשדות. המשניות מתארות שהיו מחפשים את השדה הקרובה ביותר לירושלים, שבה השעורים כבר נמצאים בקמתם. כבר עומדים בקמה. יש מראה מעניינת מאוד שמספרת שזה היה תלוי בעונות השנה, ובגמרא אחת מסופר שפעם לא מצאו שדה קרובה לירושלים עד שהלכו לשדות של יד צריפים. לא קרוב. והולכים עד לכיוון צריפים, ושם מילואים, ושם נעצרו, ושם התחיל קציר השעורים. עכשיו, האירוע הזה, טקס קציר העומר, המילה המודרנית, טקס קציר העומר, הוא טקס מדהים. לפני שנמשיך, אני לרגע אחד עפר לפי צדוקי, ואומר לפרושים, חבר'ה, אתם מבינים מה אתם אומרים? אנחנו סידרנו פוליסת ביטוח שטקס החקלאות הציוני הזה לא יתרחש חלילה בשבת. אבל מה אתם תעשו? אם אצלכם ממחורת השבת הכוונה היא ממחורת הפסח, מה יהיה אם פסח יחול יום שישי? אז בליל שבת הולכים לעשות חגיגות בשדות. עם מגל, ועם קופות, ועם קציר. הרמב״ם, בהלכות תמידים ומוספים, מתאר את האירוע. אני מתחיל בכוונה בתיאור האירוע הזה, כי ממנו נגיע לכל הדברים. רמב״ם בהלכות תמידים ומוספים, פרק ז' הלכה י"א. רמב״ם פילים. עומר זה, אחרי שהוא מתאר את העומר, מן השעורים היה בא. בסדר? אנחנו קצת פחות חקלאים היום, אז אנחנו פחות זוכרים את זה. פסח זה תחילת קציר השעורים, עד שבועות, ואז קציר החיטים. דיברנו על זה בליל שבועות במגילת רות. עומר זה מן השעורים היה בא. ודבר זה הלכה ממשה רבינו. וכיצד היה נעשה? איך נעשה אירוע קציר העומר? ראשית קציר חן. מערב יום טוב יוצאים שלוחי בית דין ועושים אותו כריכות במחובר לקרקע. מערב יום טוב יוצאים שלוחי בית דין ועושים, הכוונה היא כורכים כמה במחובר לקרקע, עוד לא קוצרים, מערב יום טוב מכינים לקראת האירוע שיהיה במוצאי יום טוב, ליל הסדר, ובמוצאי ליל הסדר אנחנו מתחילים ספירת העומר. כדי שיהיה נוח לקצור, כל העיירות הסמוכות לשם, שימו אגב לב לסגנון, כי כשנדבר על הביקורים אתם תזכרו את המוזיקה הזאת. יורד אדם לתוך שדהו, עוד מעט מעט מגיע לביקורים, מיד. זה מחובר מאוד, זה שני דברים נפרדים, אבל הם אחד. כל העיירות מתכנסות ואנשי ירושלים יוצאים לקראתם, אני לא מבלבל, חכויים בביקורים, החיבור הוא בהמשך. כל העיירות הסמוכות לשם, מה זה לשם? לאותה שדה. בסדר? אז אם זה ככה בהתחלה של ירושלים, בפאתי ירושלים, העיירות הסמוכות לשם, מוצא. אם זה עוד יותר, וככה זה עוד יותר, כמו שתיארתי, המקסימום שמתואר מוצריך. מתכנסות כדי שיהיה מקצר בעסק גדול. זה מאוד מעניין. אם אתה אצלנו צריך לעשות דברים בעסק גדול, מה זה עסק גדול? פעם למדתי את זה עם חבר'ה שלא היו דוברי עברית טוב, הייתי צריך לתרגם את זה וזה יצא לי לא טוב כי זה ביג דיל. ושיהיה מקצר בעסק גדול. מאז קצת תתרגם. וקוצרים שלוש שעים שעורים בשלושה אנשים. הכל בעסק גדול. שלושה אנשים קוצרים שלוש שעים שהוכנו בערב יום. ובשלוש קופות, מביאים שלושה סלים. ובשלושה מגלות, מגל אחד, מגל שני, מגל שלישי, המגל. כיוון שחשיכה אומר להם, תגידו את האמת, רק מתחילים את הרמב״ם, אתם לא צבוקים עכשיו? כיוון שחשיכה אומר להם, הקוצר לכל העומדים שם, בא השמש, אומרים לו הם, בא השמש, אומרים לו הם, בא השמש, אני לא חוזר שלוש פעמים טעות, זה כך ברב, אומרים לו הם, ואז מראים את המגל, מגל זה, אומרים לו הם, מגל זה, אומרים לו הם, יכול להיות שיש כאלה שמזכיר להם דברים סוציאליסטיים כאלה, זה אז, להירגע, מגל זה, אומרים לו הם, קופה זו, אומרים לו הם, קופה זה לא קופה, קופה זו זה אסת, אומרים לו הם, קופה זו, אומרים לו הם, קופה זו, אומרים לו הם. יפה, כל דבר שלוש פעמים, עסק גדול, שלושה אנשים, חכו טוב. אם היה שבת, אחד הודיע לקראת קלה, די שבת מקבל. אומר להם, שבת היום? אומרים לו, הם. שבת היום? אומרים לו, הם. שבת היום? אומרים לו, הם. ואחר כך אומר להם, וקצור? אומרים לו, קצור. וקצור? אומרים לו, קצור. וקצור? אומרים לו, קצור. לא הם. קצור. למה לא תגידו, הם? למה משל עצבן את הצדוקים? אבל זה מנומס. עכשיו נשמעו איך אומר את זה הרמב״ם. כי הרמב״ם זה לגיטימי, בסדר? מותר ללמוד רמב״ם עדיין? אז נראה לפני. שלוש פעמים על כל דבר ודבר. אם לא הבנו. לכל כך לאמר, מפני אלו הטועים שיצאו מכלל ישראל בבית שני. רמז מספיק ברור. אלו הטועים שיצאו מכלל ישראל בבית שני. שהם אומרים שזה שנאמר בתורה ממחרת השבת, הוא שבת בראשית. ומפי השמועה למדו שאינה שבת אלא יום טוב. וכן ראו תמיד הנביאים והסנהדרין בכל דור ודור, שהיו מניפים את העומר ב-16 בניסן, בין בחול, בין בשבת. הוא מוכיח את זה קצת, מי שרגילים אגב בלימוד רמב״ם בהלכה לא מכירים רמב״ם כזה בהלכה. הוא מתפרץ, הוא יוצא מגנותיו, זה לא רמב״ם במורה ברוכים, זה רמב״ם בהלכה, זה הלכה י' א' בפרק ז' בלכות ריבים ומוספים. אין דברים כאלה. ואז הוא אומר שלא כמו שדימו הטיפשים ולא וכולי 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 וכולי. והסיום, אלא מאחר שתלה הדבר במחרת הפסח, הדבר ברור שמחרת הפסח הוא העילה המתרת את החדש, ואין משגיחין על איזה יום הוא מימי השבוע. זאת אומרת שלא מתבלבל. זה לא שלמרות שיוצא שבת פסקו כך, אלא כשיצא שבת, זאת הסיבה. הבנתם שנוכל ללכת לשבת עם כובע טמבל כחול, שלושה מגלות, שלושה כובעי טמבל, כאילו שלושה אנשים, לא היה אחד קוצר. כל העיירות מתכנסות, ואז מתחילים את ספירת העומר, וכשמתחילים את ספירת העומר, סופרים עד ממחרת השבת השביעית. כאן הגענו לזה בשנייה בשבוע שעבר, אבל אני רוצה להזכיר, עוד פעם אני רוצה לרגע לייצג את הצדוקים. הטועים שיצאו מבית שני. אנחנו יודעים את ההיסטוריה, אנחנו מבינים מה יצא מזה. אנחנו צריכים להבין את הוויכוח. זאת אומרת, הוויכוח הוא על שמירת שבת, הצדוקים מקפידים על שמירת שבת, והפרושים אומרים, תעזבו, הגענו ברוך השם לארץ, לא בזה. זה מה שהיה, זה הוויכוח. אני צריך להבין פה את העומק. מה הדיון? וכל זה למה מפני אותם הטועים? עכשיו אני עוד פעם לשנייה חוזר להיות צדוקים. עד ממחרת השבת השביעית, תסלחו לי, אבל הצדוקים הרבה יותר הגיוניים. מילא השבת הראשונה, אתה טוען שפסח נקרא שבת. קשה לי, דיברנו על זה קצת, הבנתי, פסח נקרא שבת, חג. עד ממחרת השבת השביעית, זה יוצא יום שלישי, שני, רביעי, ראשון. ביום שיוצא 940 יום לעומר, למה זה נקרא שבת? איך הגעתם לב, אני אעשה את הפסוק. ממחרת השבת, נו פסח, בסדר, בשבילכם אני מוכן, קליל, בואו, נמשיך בשביל הדיון. לא שוכנעתי, אבל נמשיך בשביל הדימוס. עד ממחרת השבת השביעית, זה לא עד ממחרת שבועות. ובמוצאי השבת השביעית, השבת השביעית היא היי וסיבן. נכון? היי וסיבן, לפי שיטתכם. ובהי וסיבן יכול לחול כל יום חול רגיל. איזה שבת? מה קרה שם? ואז תגיעו ואתם תעשו את חג הביכורים. צריך להבין את זה טוב. איתות על חג הדשבועיה, לא היה לנו לוח שנה. אלמלא הוויכוח הזה. אגב, במגילת תענית אומרים שמשמונה בניסן עד סוף המועד חוגגים בעקבות זה. ידעו חכמינו במגילת תענית שמ-14 בניסן ועד סוף הפסח חוגגים בגלל פסח. מה הם עושים? סתם, שתיים במחיר אחד? מה הם עושים? זאת אומרת שהם רואים את הניצחון הזה כחלק מהפסח, כחלק מחג החירות. נבין את חג החירות כשנבין את הניצחון של הפרושים על הצדוקים. זה כתב חידה מאוד קשה, זה צופן שצריך לפענח אותו. מה רוצים? טוענים הצדוקים טענה, הגיונית מאוד, מה הבעיה? ואם שבועות לא היה חל בתאריך, כמו שכתוב בתורה, אלא בימי ראשון, מה הבעיה? וכל אחד מאיתנו חש, כאן מתחיל הדומינגו. כאן מתחיל, נכון, הסעד, כאן מתחיל היום ראשון. זה לא יעזור לאף אחד, כאן נתחיל יום ראשון. אין לשום יום ראשון שלנו שום ערך, אלא אם כן לומדים את הצדוקים יום ראשון. אני רוצה להגיד לכם מילה על יום ראשון. ביום ראשון, לפי הצדוקים, חג הביכורים. נכון? ומה מביאים בחג הביכורים? את הראשון. את ראשית פרי האדמה. ראשית פרי האדמה תופיע בתורה על פי הצדוקים ביום ראשון ממחרת השבת השביעית. אבל על פי הלוח שלנו, ראשית פרי האדמה תופיע כשיהיה חג השבועות, ועכשיו הסיבה השנייה כמובן לכל הדיון, ואת זה צריך להחזיק טוב במנגנון ב'. הרי יש לנו שני תאריכים בתורה. עד עכשיו דיברנו על ראשית העומר, קצירת העומר והביכורים וספירת העומר. חוץ מזה מספר את התורה על מעמד הר סיני. התורה לא קישרה את חג הביכורים עם מעמד הר סיני. אבל למעמד הר סיני התורה כן נתנה תאריך. דיברנו על זה. התורה נתנה תאריך בחודש השלישי, באחד לחודש, באו מדבר סיני. ויחן שם ישראל נגד ההר. בבוקר עולה משה להר, עוד יום, שלושת ימי הגבלה, והדיון יהיה האם זה בו"ב או בז"ן בסיוון. ואנחנו נוקטים ו"ב בסיוון, זמן מתן תורתנו. צריך לפוס טוב. את זה ידעו הצדוקים יפה מאוד. והם הבינו שהפרושים מזהים בין מה למה, בין חג הביכורים לבין זמן מתן תורתנו. כלומר, כל הזמן... הזיהוי בזמן מתן תורתנו לחג הביכורים, לזהות אותם ולעשות אותם אחד או לא, הוא במהות הוויכוח. על פי הצדוקים, לא יהיה קשר בין חג הביכורים לזמן מתן תורתנו. כי זמן מתן תורתנו הוא ו' בסיוון, וחג הביכורים יחול כל פעם באיזשהו יום קרוב אליו, באותו שבוע. אבל הוא לא קשור לו' בסיוון. איך אני מבטיח ניתוק בין חג הביכורים לזמן מתן תורתנו? אם אני הולך ממחרת השבת, ממחרת שבת בראשית. אנחנו מרגישים שיש פה חומר נפץ. אבל מה, 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 תנו הסבר, מה הולך, מי נגד מי, מה קורה פה? אני אגיע לשם עוד מעט, אני עושה משהו לא יפה, אני משאיר את הכל במתח. לרגע, נגיע לשם אחר כך. חג השבועות הוא יום הביכורים. יום הביכורים, התחלנו נושא חדש, נחזור עוד מעט הכל ביחד, בעזרת השם. יום הביכורים, חג הביכורים, ואנחנו עוברים עכשיו מהעומר, ועוברים אל הביכורים לרגע, ורוצים להיזכר קצת בעניין הביכורים. הביכורים הם משהו שאנחנו מאוד אוהבים. עושים ביכורים, נכון? יותר זקנים שבינינו, לא נעים להגיד הזקנים, כי מי שיזכר עכשיו שהוא זקן, זוכרים את הסדינים הלבנים ואת היציאה, נכון, לביכורים ואת החגיגות בשדות, נכון? אבל כדאי לדעת שבשונה מחג הקציר וחג האסיף, פסח וסוכות, שהם שמות חקלאיים, ובחג הקציר קוצרים את העומר, ובחג האסיף זה הזמן שאוספים את התבואה. חג השבועות הוא לא היום שבו מביאים את הביכורים וקוראים לקרוא ביכורים. לא נתבלבל. יש מחלוקת בראשונים אם בכלל מותר גם מי שנמצא בירושלים להביא אז ביכורים. הוא ודאי לא היום שבו התרחשו האירועים הגדולים, שעליהם נדבר עוד שנייה אחת. האירועים הגדולים של חג הביכורים התרחשו, וזו נקודה מאוד חשובה, מחג השבועות, בפועל מיום אחרי, ועד סוכות מינימום, ובגידולים מסוימים הם התרחשו מחג השבועות ועד חנוכה. זאת אומרת שהעלאת הביכורים תפסה למעלה מחצי מהשנה. והעלאת הביכורים הייתה אירוע שהוא מתמשך, מהותי, ענק, שצריך להיכנס אליו לעומק ולהבין מה היה שם. מיד נדבר על הבאת הביכורים ועל העלאת הביכורים, אבל למען אהבת ישראל, אני רוצה ציטוט של משהו שכשראיתי אותו היום, ראיתי אותו מוזמן, שכחתי, והיום הוא מתגלגל אליי והתרגשתי ממנו שוב. קרן קיימת לישראל התחילו עם חגיגות ביכורים. בדרך כלל לא אהבנו את זה, כי זה היה ניסיון לקחת את זה למקום של השדות כזה, יפה ונחמד. תשמעו נאום, זה 10 שניות, לא יותר, אני חוזר מיד. זה דבר מאוד מעניין כדי לראות, זה אנקדוטה מרתקת. אני מחזיק כאן ספר המועדים, יש כאלה שאולי עוד יש להם את זה בבית מפעם. ספר המועדים, זה ככה של הישראלים היפים, זה יצא באוהל שם, תל אביב, פעם, כשהיינו קטנים. ויש כאן קטע של אוסישקי, רב מנחם אוסישקי, מפורש, שהיה יושב ראש הקרן הקיימת, כשהוא מקבל ביקורים מילדי ישראל בחיפה על הכרמל, חיפאים, בחיפה על הכרמל. והוא אומר כך, השנה היא תף ריש צדי בית, במניינם 32. אתם ילדי ישראל, אני קורא 4-5 שורות, סתם פשוט כי זה דבר מדהים לשמוע את זה ממנו. אתם ילדי ישראל הבאתם את ראשית ביקורי פרי אדמתכם, פרי עבודתכם, למוסד הלאומי העליון לגאולת אדמת אבות. נכנסים לאווירה? מוזיקה מתאימה צריך פה. אבל היודעים אתם שהצורה של הבאת ביקורים היום אינה אותה הצורה הנכונה שהייתה נהוגה אצל אבותינו לפני 2000 שנה? אז היו מעלים את הביקורים, וסישקי, אז היו מעלים את הביקורים לא לחיפה, עיר העתיד, אלא לירושלים, לא לבחר, העיר הנצחית. לא להר הכרמל, אלא להר המוריה. את הפירות היו מוסרים לא לקרן הקיימת לישראל, אלא לבית המקדש. ואף על פי כן הסכמתי לקבל מכם ילדים את הביקורים שלכם בצורה שהבאתם אותם היום מפני טעם זה. אותה צורה הייתה נהוגה באותה תקופה שעמנו חי כעם חופשי בארצו. תקופתנו אנו כיום אינה עוד אותה התקופה שאנו שואפים אליה, עדיין לא. אינה אותה התקופה שאנו מקווים אליה, שאנו מתגעגעים לה. הגאולה שלנו אינה עוד הגאולה השלימה, וסישקי, אלא התחלת בגאולה. המשיח עדיין לא בא. יש רק חבלי משיח. ומשום כך גם הצורה של חידוש חיינו והבאת הביקורים אינה עדיין במילואה. היא מתאימה לתקופת הזמן הזה, והיא רק התחלה של הצורה העתיקה שתהיה שלימה כשהגאולה תהיה שלימה. חשוב? תף רש צדי בית מנחם מוסישקי. לא יודע כמה אנחנו לא יודעים להגיד את זה. מה היה שם בהבאת הביקורים? שלא תשכחו שהתחלנו את כל העסק מהבעיה של הפרושים והצדוקים, נחזור לשם, בסדר? שלא נשכח. בסוף נחזור. מה קרה? המשנה במסכת ביקורים מספרת את הסיפור. יורד אדם לתוך שדהו, הגיע אדם לארץ ישראל, יורד בתוך שדהו, חי בארץ. לוקח משבעת המינים בלבד, אני אגיד את ההלכות ככה באופן כללי כללי. ביקורים לא מביאים מכל הגויאבות ומכל מה שיש בגן, למרות שזה מנוגד למציאות או למקורו, לא יודע, לחן עממי. ביקורים באים משבעת המינים. ובשבעת המינים הם באים מהמובחר שבשבעת המינים. הכוונה מהמובחר לא מתמרים שבהרים ומזיתים מבוקרות, אלא מהמקומות היפים ומהגידולים היפים. אין אגב שיעור לכמות הביקורים שצריך להביא. יכול אדם, אומרת המשנה, להביא את כל שדהו ביקורים, ויכול אדם להביא פרי אחד ביקורים, אבל חכמים נתנו שיעור. אבל אין שיעור מן התורה. צריך להביא מראשית פרי האדמה. הוא יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, או אשכול שביקר, אשכול ענבים, או רימון שביקר, כושרו בגמי. אתם זוכרים? זה מאוד דומה לעומר, שהיו יוצאים שליחי בית דין, ומה עושים? עושים קריחות כשזה מחובר, וממתין. גם הוא ממתין. ואז כשהוא יוצא להביא את הביקורים, הוא לוקח איתו את הביקורים. ואיך יוצאים עם הביקורים? יוצאים, הארץ הייתה מחולקת ל-24 אזורים, שנקראים אצלנו 24 מעמדות. זה היה גם 24 משמרות הכהונה שהיו פזורים בארץ. 24 אלה לא כללו את העבר המזרחי, שבו היו עוד. בכלל יש דיון האם שבעת המינים מביאים מהצד ההוא בגלל טיב הגידולים, לא חשוב עכשיו. וכיצד מעלים את הביקורים? כשמעלים את הביקורים יוצאים אנשי העיירות ומתכנסים בעיר של המעמד. כל אחד בא וסלו על כתפו, העשירים בקלטות של כסף וזהב, העניים וסלי נצרים כלופים, והם מביאים איתם את הביקורים. הקרובים לירושלים מביאים ביקורים טריים, לחים, הרחוקים גרוגרות וצימוקים. כתוב גם איך מניחים את הביקורים בסל. את הירשים למטה, את היפים למעלה, וקוראים לזה איתורי ביקורים. בפועל מספר את המשנה שמעל סלי הביקורים היו שמים גוזלות, ואותם היו מביאים לעולות כחלק מאיתורי הביקורים. מתי היו עושים את זה? להבין טוב. מי שזוכר שהחקלאות לא מתחילה בסקית בסופר, וזה לא כך, אני אומר לכם, יש עצים, רואים ממש עצים, אני בא עכשיו ואני יש עצים. כל התקופה מביאים, כי כל זמן מבקר משהו אחר. התקופה שאצלך מבקרים הענבים היא זמן אחר מהזמן שאצלי מבקרים הענבים במקום אחר. והענבים זה לא הרימונים, והרימונים זה לא וכו' וכו' וכו'. ומביאים את כל שבעת המינים. ומביאים אותם אגב בשבעה סלים נפרדים. שבעה מינים. וכך עולה הקבוצה, והתיאור איך עולים בתי כנסת, ציבורים, קהילות. בהתחלה נעצרים בעיר של מעמד, זה משך כל הקיץ, בין שבועות לסוכות. ולא נכנסים לישון בבתים, גם לא בבתי מלון. אסור, למים ברחובה של עיר. לא מביאים את זה, רק חבר'ה שעושים שביל ישראל. לנים ברחובה של עיר, כלומר צריכים לארגן אוהלים, צריך הכל, אגב גם הלכתית, כדי שלא תהיה טומאת אוהל, אם יש מת ואוהל וכו'. ותחשבו על יפי הטבע, על העולם הזה של לנים בו ברחובה של עיר, על ההזדהות הזאת עם המציאות. עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, היו שולחים שלוחים להגיד, באו אנשי עיר פלונית. ובעלי אומנויות שבירושלים יוצאים לקראתה. בקטע אגב שתמיד תופס אותי. אתם יודעים איזה בעלי אומנויות שבירושלים? אקירוב ומעלה. הייתם פעם בקרטה? מי יוצא לקראת מי? בעלי אומנויות שבירושלים לקראת החלקלאים מהגליל ומהנגב. על פי כבוד הנכנסים היו יוצאים. שואלים חז"ל, וכי יש מכובד יותר ומכובד פחות בעם שלנו? מסבירים חז"ל, לא הבנת. אם היו רבים, היו יוצאים רבים, ואם היו מעטים, היו יוצאים מעטים. זה נקרא כבוד הנכנסים. המספר. לא יבואו 1,000 לקבל 20. על פי כבוד, אז מתי עבדו? עכשיו זה לא סיפור של שבוע. על פי כבוד הנכנסים היו יוצאים. כיוון שהגיעו לירושלים, הם ממשיכים, נקרא חלק מהעניין של ההעלאה, כדי שתתפסו את האווירה שלה. התחילו הלוויים לדבר בשיר. והלוויים מתחילים מזמור שיר חנוכת הבית. ארוממך השם כי גיליתני ולא שימחת אוי בימי. הם ממשיכים להר הבית ושוב לנים רק ברחובה של עיר. תחשבו מה קורה בירושלים. ואז כשהם הולכים בתהלוכה, איך הולכת התהלוכה? זוכרים? לפניהם שור וקרניו מצופות זהב. ועטרה של זית על ראשו. והחליל מכה לפניהם עד שהגיעו לירושלים. כיוון שהגיעו לירושלים אמרו להם אנשי מקום פלוני, שלום עליכם. וכל ירושלים יודעת שהיא צריכה לקבל את כל יושבי ארץ ישראל עם שבעת המינים שלהם. הגיעו להר הבית ודיברו הלוויים בשיר וממשיכים את הנגון והחליל ממשיך ומכה לפניהם. טוב, יש מבוגרים, יש צעירים, מן הסתם הצעירים היו סוחבים את הסלים, זה עבודה קשה. כיוון שהגיעו להר הבית נוטל כל אחד סלו על כתפו. אף אפילו המלך נוטל סלו על כתיפו בעצמו. המשנה מספרת איך אגריפס המלך הולך עם הסל. ומביאו אל הכהן. ויחד עם הכהן מניפים את העומר. ויש קורבן, ויש שיר, וכיוון שסיים, יוצא מי? כל אחד גם המלך, והשתחווה, ויצא. השתחווה, זה לא קד קידה. השתחווה, אומר הרמב״ם, בפישוט ידיים ורגליים. ויצא. עד כאן סיפור הבאת הביקורים. האם כל זה מתחיל בזמן מתן תורתנו, בנים הפרושים והצדוקים? או שכל זה נפרד מזמן מתן תורתנו? סיפור הביקורים הוא הסיפור הכי פרטי שיש בעולם. הולך החקלאי הפרטי לגינתו הפרטית, לשדהו הפרטי, ומוציא את האשכול הפרטי שלו. הוא לא יכול להביא אשכול של מישהו אחר. הוא רואה רימון שביקר, תאנה שביקרה, והוא מביא את ראשית פרי האדמה שלו. עוד רגע נגיע לעומק של זה. אבל הוא לא מגיע לבד לירושלים, למרות שהוא יכול להגיע לבד לירושלים בעצם. הוא מגיע לירושלים ביחד עם כל הציבור. ומי מקבלים את היחיד הזה? יתראו את היחס בין היחיד לבין הקולקטיב. אנשי ירושלים. בעלי אומנויות, אנשי המסחר. היום בירושלים היו יוצאים אנשי ההייטק. אנשי המסחר. אנשי המסחר יוצאים לקראתו ואומרים שלום עליכם, ברוכים הבאים, אנשי מקום פלוני. וזה בעצם מלווה את ירושלים מסיבן ועד סוכות ומסוכות ועד חנוכה את כל הספיחים. ואני חוזר להגיד למה זה מאוד פרטי. כי אז מגיע אותו מביא ביקורים וקורא את מקרא הביקורים המפורסם. ומה כתוב שם? הוא בא אל הכהן ואומר לו, ארמי עובד אבי. זוכרים את זה מהגדה של פסח? זה לא מפסח, זה ממקרא ביקורים. זו הפעם היחידה שמספר המספר את סיפור יציאת מצרים בלשון יחיד. ארמי עובד אבי, הילד מצרים. ופתאום היחיד עובר אל הכלל ומזדהה עם הכלל במשהו שהוא מרתק, בוא נבין אותו. וירד מצרים. ויראו אותנו המצרים. ויענונו. ויתנו עלינו עבודה קשה. איך שואלים את הילדים? נכון או לא נכון? לא נכון. כי מביא הביקורים, נו, מעולם לא היה במצרים. כי מי שהיה במצרים, מת במדבר. ומביא הביקורים בבית ראשון ובבית שני, ומביא הביקורים גם בדור הראשון, לא היה קורא במצרים. אבל מביא הביקורים מספר את הסיפור של כלל ישראל בלשון יחיד. אגב, אתם מבינים למה מכניסים את זה בליל הסדר? כי בכל דור ובדור חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. מה זה קשור לביקורים? מה זה קשור לראשית של פרי האדמה? מה קורה פה? מה כל כך מרגש לסיפור הביקורים? חז"ל אומרים שכשראה משה רבינו ברוח הקודש שעתיד בית המקדש להיחרב והביקורים עתידים להיפסק, התקין לי ישראל שלוש תפילות ביום. מה קרה? מה זה הביקורים? מה הסיפור? אני רוצה להתחיל מהתחלה. צדוקים ופרושים לא יתווכחו מי שומר שבת יותר טוב. צדוקים ופרושים יתווכחו על משהו הרבה יותר מהותי, וזה עומק אדיר. הם יתווכחו ביניהם במשהו שאני מאוד מאוד מבין בו את הצדוקים. אבל תשמעו את המהפכה. היה לנו מאוד מוזר לשמוע את סיפור המגל נכון? כי הציור שלנו עם הגל, מה לעשות, הולך עם אחד במים. היה לנו גם מוזר לשמוע את האיש ההוא עם הכובע טמבל עם השלושה קוצרים והקופות צועק מגל, שבת, תקצור, 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 תקצור. תגידו, אבל אם הייתי לוקח אתכם עכשיו ביחד, היינו הולכים לטיול בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. היינו נכנסים לבית המקדש ורואים שמוסף של שבת זה לא תפילה יפה עם חזן ושרים הוא אלוקינו. ומבחוץ כבר מריחים את ההריג. מוסף של שבת זה על האש. מחילה מהצמחוניים, אני מפסיק. והיינו רואים כמה חילול שבת מסתובב במקדש, במרכאות. היינו צועקים שבס, לא? היינו מביאים אבנים שהוקצו מראש, שלא יהיה מוקצה. לא? למה לא? למה לא? בשבת אין קורבן תמיד? בשבת אין קורבן מוסף? מישהו פעם אמר לי שקורבן מוסף זה זכר לתפילת מוסף. אז זה לא. למה במקדש זה מובן לנו? טוב, כי זה מקדש, אל תבלבל. זה דתי. זה עצם הדתיות, לא? זה המקדש. אבל בשדה, עם כובע טמבל, לקצור. רגע, מה אתה הולך לעשות פה עכשיו? אתה הולך להרוס לנו את מה אתה רוצה? אל תבלבל. ואם הצדוקים ואומרים, זה לא הגיוני שמצוות קצירת העומר יכולה להיות בשבת, זה מנוגד להיגיון. אתם צודקים. לכן אתם הופכים לנוצרים. כי זה מנוגד להיגיון שלכם. תלכו מפה. אתם יודעים מה אומר ההיגיון שלנו? שראשית העבודה החקלאית בארץ ישראל הקדושה זה עבודת קודש. ושלושה קוצרים שמחזיקים שלושה מגלים עם שלוש קופות. זה כמו כהן לוי לישראל שעומדים ליד קודש הקודשים ועובדים את עבודת הקורבנות באימה, ברטט ובזיעה. הגיעו בנפשכם שאחרי הטקס המדהים של קצירת העומר בליל שבת אחד הולך חלילה בחורצ'יק אחד ובא עם מגל קטנצ'יק וקוצר בשביל עצמו שני שיבולים. חמש דקות אחר כך. שוב מחילה מהצמחונים. חייב סקילה, ואם אפשר במקום. לא, לא, צריך בית דין, הכל. חייב סקילה. חילל שבת עם תעודות. למה? אתם יודעים מה התווכחו פרושים עם צדוקים? לאן יכולה להביא קדושת ישראל? האם יכול להיות בכלל מצב כזה שהתורה התכוונה? שמי שהתחיל לספור ממחרת השבת, אני חוזר לנקודה שנגענו בה בשנייה בשבוע שעבר, ועכשיו תקבלו את עוצמתה פה, מפה. אתם יודעים מה זה לספור ממחרת השבת? איך אמרנו? למה פסח נקרא השבת? כי בפסח לא הקדוש ברוך הוא שבת, הקדוש ברוך הוא עבד קשה, הוא פסח. פסח נקרא שבת כי אנחנו הגענו למדרגה של תשביטו, שאור מבתיכם. עם שיכול להשביט שאור ולקבוע שהכל אפרא דארעא והכל מחובר ובטל לאין סוף ברוך הוא. ואין עוד מלבדו. מכין את עצמו שבע שבתות תמימות. אתם יודעים למה? להגיע לכוח, להביא את הראשית אל המקור. ולדעת שאני רק אחרי הראשית. מגע בראשית, הראשית כולה להשם. אין שיעור לכמה, מה זה משנה? כל השדה, פרי אחד, מה זה משנה? צדוקים ופרושים התווכחו על זה? כל העולם התווכח על זה. קין והבל התווכחו על זה. אתם זוכרים מה קין הביא? הוא הביא מפרי האדמה. לא כתוב כמה. יכול להיות שהוא הביא משאיות שלמות. ומה הבל הביא? מבכורות צונו. עכשיו אתם מבינים למה לא שאר השם אל מנחת קין? אני ביקשתי משאיות. אני ביקשתי שתבין שהראשית, הכל 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 הוא, שאין עוד מלבדו, שכל מה שיש פה זה רק מפני שאת כל הראשית שלך אתה נותן. אתם יודעים מה זה ראשית קציר העומר, ראשית קציר חם, קציר השעורים? זה הדבר הכי בסיסי, זה המאכל הכי ראשוני, זה מאכל בהמה שעורים, זה עוד לא מאכל חיטים. זה המאכל הכי ראשוני שיש, זה תחילת החקלאות. זה הצורך הכי אנושי, זה בעצם הצורך החייתי שלי. אבל אם כל כולך בטל הקדוש ברוך הוא, והחמץ הוא אפרה דארה, אז ממוחרת השבת שאתה עשית, גם לעמוד בשדה ולקצור עומרים, זה עבודת קודש בבית המקדש. שבת היום, ולקצור, קצור, קצור, קצור. אתם מבינים את מה רצו לקחת הצדוקים? מי שאצלו השבת הראשונה היא שבת מפני שהוא יכול להשבית שעור מכל הרשות שלו. שעור לא יימצא ולא ייראה. אין לו שום, מה זה שעור? זה מה שמנפח את העיסה. מי שזאת השבת הראשונה שלו והצליח שבע שבתות תמימות, חסד שבגבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, עבד על כל שבע השבתות. והוא הגיע אל היום החמישים, יכול לרדת לתוך שדהו, ועכשיו תשמעו, זה פלא פלאות. בלי שליחי ביתי, בלי ציבור, יחיד לבד. ולעשות את אותה פעולה, לקרוך במחובר את התאנה שלו, את האשכול שלו, את הרימון שלו, בשדה שלו. ואז הוא יוצא עם הסל הקטן והיפה שלו. אף אחד לא אומר לו כמה. ופתאום הוא רואה שהוא חלק מנצח ישראל. פתאום מתכנסים בעיר של מעמד, ואין דבר כזה יחיד. אבל יש דבר כזה יחיד. הקולקטיב לא פוגע ביחיד. היחיד מביא את הביקורים. והוא כלל. הוא מתקרב לירושלים והוא לא מבין בכלל מה קורה, ופתאום בדרך הוא רואה שמה שהולך לפניו זה שור, וקרניו מצופות זהב, והטרה של זית על ראשו. מסביר הרב קוק זה צהל. הוא רואה שור, והשור מבטא תמיד את כוח העבודה, את השור החורש, ורוב תבועות בכוח שור. וקרניו מצופות זהב, מעל העבודה הוא רואה עושר. ועל הקרניים עטרה של זית, זוכרים את שמן הזית שמבטא תמיד את החוכמה? העבודה, העושר, החוכמה, יכולים להיות הדברים הראשוניים שהאדם הופך להיות משועבד להם. שהאדם הופך להיות לכלום. העושר יכול להיות שמור לבעליו לרעתו, והחוכמה להרוס עולם שלם, והעבודה לשעבד אותי ולהפוך אותי לעבד נרצע. אבל מביא הביקורים, מביא איתו את השור ואת קרני הזהב ואת ההתרה של הזית, ואת הכל משעבד, והכל בא עם הראשית. ועל הסלים שמים איתורי ביקורים. וכיוון שמגיעים לירושלים, מקבלים אותם בשיר, והם אומרים, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ועונים להם, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. וכיוון שהגיע להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתיפו, כי הכל משועבד. ומה עושים עם הביקורים? שורפים אותם, מעלים אותם לשמיים. הכהנים מברכים ואוכלים ביס. כי הביקורים מגיעים אל הכהן, הם מגיעים אל הקודש ברוך הוא, הם מציאות. כיוון שיצא, השתחווה בפישוט ידיים ורגליים. ויצא. לכל בעלי אומנויות וחנויות שבירושלים יוצאים לקראתם ואומרים להם ועומדים לפניהם, זה הביטוי, ועומדים לפניהם, בפני מי אתה עומד? עומדים בפני תלמיד חכם, בפני גדול בעיר. בפני מי אתה עומד? בפני מי שמביא ענבים? עומדים בפניהם! כי כל העולם צריך ללמוד איך עומדים בפניו של מי שיודע להביא את הראשית. אתם יודעים למה קין הרג את הבל? כי מי שקשה לו לקבל את זה שהוא לא הראשית, בסוף יהרוג את כל החצי השני של העולם. כי מישהו מפריע לו בשטח שלו. אבל מי שמבין שהראשית הולכת אליו, אין לו שום בעיה עם הבל ומנחתו. כל הכוח של היחיד להביא ביקורים, אתם יודעים לאן לוקח אותו? המקום שבו הוא יכול לעמוד לפני הכהן ולהגיד לו בלשון יחיד. אתה מכיר אותי? אני מהגליל, אני מהנגב, מה פתאום? אני ממצרים. אני הייתי בתיבה ביאור, אני זוכר את המכות בגב, אני זוכר את הצרחות, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. אני לא צריך אף איש עדות, אני איש עדות. אני הכי יחיד, וכל כלל ישראל בא לקבל אותי, כי אין דבר כזה יחיד. כי אני יחיד, נצחי. תופסים את הוויכוח. מסביב לזה התעצב לוח השנה היהודי. האם איתות חג דשבועיה או לא? עכשיו מבינים למה הוויכוח הוא האם זמן מתן תורתנו וזמן הביקורים הוא אותו זמן? כי מה נותן כוח להביא את הביקורים? זמן מתן תורתנו. אלמלא זמן מתן תורתנו, השור וקרני הזהב והאתרה של הזית ייקחו אותך לאן שהם לוקחים בסופה של הדרך כל חברה בעולם. אל הכלום. יש רק דרך אחת. שלעולם תוכל להביא ביקורים ולבוא אל המקדש ולומר את השיר ארוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויב אילי. השפת אמת אומר על הפסוק ובמילים האלה נעמוד. ארוממך השם למה? כי דיליתני. מילים נפלאות. מה זה דיליתני? העלית אותי מהבור, דלית אותי. ואולי אומר השפת אמת, הפשט הוא הפוך. קשה אבל להגיד. אתם יודעים מה זה עוד דיליתני? עשית אותי דל. מי שמבין מה זו הראשית יודע לרומם את השם גם כי דיליתני. ולא רק כי דיליתני. רק מי שיכול לעבור את התהליך ולהתחיל שם בביאור החמץ, ביכולת להשבית בלב ובקבלה על עצמו הלוואי עליי להיזהר ממה שהוא חמץ. יכול להגיע בחג הביקורים לסולת יינה חמץ תאפנה. ובהעלאת הביקורים לא רק החמץ יעלה קורבן, גם הזהב וגם השור וגם עטרת הזית. ואז יבואו כל בעלי אומנויות ויעמדו לפני מלמדי הראשית. משמונה בניסן ועד סוף המועד, איתותיו חג הדשוויה. עד כאן, ערב טוב, רק בקשה אחת קטנה חשובה, אנחנו בעזרת השם נמשיך בענייני לוח השנה, ורק בקשה אחת, נשים לב בלוז, ביום רביעי, בעוד שבועיים, זה פעם אחת, יחידה, זה פשוט, ביום רביעי בעוד שבועיים, 99% שלא יהיה שיעור. בשבוע הבא הכל כרגיל, ונידע את זה עוד פעם בשבוע הבא, אני רק רוצה ש... חד פעמים, יום רביעי בעוד שבועיים. ערב טוב.